שהיה לו רק בת אחת, והגיע הזמן של הבת להתחתן. אז הוא צריך לבחור עכשיו חתן לבת שלו. אבל זה לא פשוט לבחור חתן לבת, כי זה גם חתן לבת שלו, אבל גם הוא אמור להיות המלך הבא של סין. אז התלבט מאוד, המלך של סין מאוד התלבט. איך אני זוכה, איך אני ידע לבחור את את החתן המתאים לבת? וצריך לזכור שבסין, בגיל הזה, יש בערך 300 מיליון בחורים בגיל הזה. אז זה לא כל כך פשוט לדעת מכל ה-300 מיליון בחורים מי באמת מתאים להיות גם החתן לבת וגם המלך הבא של סין. התלבט מאוד המלך עד שעלה בדעתו רעיון. והוא החליט לעשות תחרות. ומי שינצח בתחרות הוא יהיה המלך הבא של סין. ומה היה התחרות? הוא אמר, קודם כל, כל אחד יכול לבוא, לא חייבים לבוא, זה בחירה חופשית. מי שרוצה לבוא לנסות את מזלו, את הצלחתו, מוזמן לבוא. והתחרות הייתה שמלך סין נותן לכל בחור שרוצה, הוא נותן לו עציץ עם אדמה וסקית של זרעים של שושנים. והוא נותן לכל אחד מהבחורים 4 חודשים לגדל את השושנים בעציץ. ומי שיגדל את השושנים הכי יפות, מי שיצליח לגדל את העציץ הכי הכי יפה, זה המלך הבא של סין. אבל מלך סין התנה 2 תנאים בזה. תנאי אחד הוא התנה שכל בחור שלוקח חייב לבוא ולראות את התוצאות שלו. הצלחת או לא הצלחת, זה לא משנה. מה שלקחת עציץ, ביום שאנחנו נקבע, אמר מלך סין, ביום שאנחנו נקבע, אתה חייב לבוא, כל אחד חייב לבוא עם העציץ שלו. זה היה תנאי ראשון. תנאי שני היה, מכיוון שמלך סין רצה לראות באמת את הכישרונות של כל אחד, אז הוא אמר, הוא אסר לקחת זרעים של שושנים ממקום אחר, או לקחת אולי מישהו ילך לאיזה גנן הכי מוצלח בסין, והוא יגדל או לא. הוא אמר, כל אחד, זה מה שיש לך, עציץ, אדמה, שושנים, אתה יכול לשקוט כמובן את זה במים, אבל אתה עובד לבד, בלי שום עזרה מאף אחד אחר, וגם אתה לא לוקח, אתה לא מביא לי, עכשיו אתה מייבא מהולנד איזה זרעים מיוחדים, ותנצח בתחרות. אתה חייב לעבוד עם מה שיש לך. בסדר, מתוך ה-300 מיליון בחורים, אז לא כולם באו, אבל 100 מיליון באו. אבל מלך סין הכין, הוא הכין 100 מיליון עציצים, הוא ידע, הוא התכונן לקראת זה, הוא הכין 100 מיליון עציצים ו-100 מיליון סקיות של זרעים של שושנים, ובאו ולקחו את זה. הוא קבע יום, הוא קבע יום שביום הזה כולם יביאו את העציצים, והיחידי היחידי שמחליט על מה זה העציץ הכי יפה, זה רק המלך. אף אחד אחר לא מחליט בזה. ביום המיועד, כולם לקחו את העציצים, התחילו לגדל שושנים, ובמדינת סין התמלאה בעציצים של שושנים, עין לא ראתה מבריאת העולם כאלה שושנים. השושנים הכי יפות בעולם התחילו לראות כל חודש שעובר, שיחים של שושנים מגיעים לגובה 1.5 מטר, 2 מטר, הבחורים מסרו את הנפש, רצים להיות החתנים של המלך. אז התחילו, מסרו את הנפש על גידול השושנים. וקבע המלך, קבע להם יום, באותו יום, מהבוקר, מזריחת החמה עד השקיעה, אפשר להביא את העציצים. והוא בעצמו, המלך של סין, בעצמו, הוא ציווה לבנות שם הבימה, הביאו לשם הכיסא, המלך ישב, והוא מחכה שהבחורים יגיעו. מהבוקר מתחילים לזרום, נערות של בני אדם, וכל אחד מהבחורים מחזיק עציצים, שכל אחד יותר יפה מהשני. אבל רואים שהמלך של סין לא מרוצה מזה. עם כל היופי של השושנים, הוא לא מרוצה מזה. והוא כל הזמן בוחן. כל בחור שמגיע הוא בוחן. הוא לא מרוצה משום דבר. ככה עובר היום. 5 דקות לפני שקיעת החמה, פתאום רואים ככה בזווית של הרחוב, רואים איזה בחור הולך, הוא מחבק את העציץ, הוא מנסה להסתיר כל מה שהוא יכול. העציץ ריק. אין בעציץ שום דבר. כמו שהוא לקח, ככה הוא יחזיר את זה. הבחור הזה מסכן, לא הצליח לגדל 4 חודשים, אפילו פרח אחד, שום דבר לא גדל לו. הוא חיכה עד הרגע האחרון, הוא אמר אולי כבר יבטלו את התחרות, אולי ימצאו את הגנן הכי טוב, אז יבטלו את התחרות, אבל לא ביטלו, חיכו, בלית ברירה הוא היה חייב לבוא, לא הייתה לו ברירה. כמובן שהוא עדיף 1,000 פעמים שהאדמה תפתח את פיה והוא יוכל ללכת באיזה מנהרה, לסחול באיזה מנהרה, רק לא לבוא לבושה הזאת. איזה בושה זה הדבר הזה? המלך של סין פתאום קלט את הבחור הזה, בזווית העין קלט את הבחור הזה. ואז רואים דבר מפתיע. מהבוקר הוא לא חייך. פתאום המלך של סין מחייך, הוא בעצמו יורד מהבימה, רץ אל הבחור הזה ומחבק אותו, ומעלה אותו לבימה. הוא אומר, רבותיי, זה החתן שלי. זה המלך הבא של מדינת סין. טוב, היו שם הרבה אנשים, מיליונים של אנשים. כולם לא מבינים. הרי מה, אתה קבעת התחרות. מה זה הדבר הזה? זה הרי הבחור שהכי הכי, הכי נכשל. דווקא אותו אתה בוחר להיות המלך הבא של סין. אמר להם המלך, אני מבין שעכשיו לכולכם יש תמיה ושאלה גדולה. ואני רוצה לפתור לכם את החידה, אמר להם. אמר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לפני שאני אפתור לכם את החידה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. האם אתם חושבים שבאמת זה שיכול לגדל שושנים, זה באמת סימן שהוא ראוי להיות החתן והמלך הבא של סין? לכל או יותר, מי שידע לגדל שושנים יפים, הייתי בוחר אותו להיות הגנן של ארמון המלוכה. מה הקשר בין להיות מלך בין לגדל שושנים? לכן הוא אמר להם, התחרות הייתה בכלל תחרות אחרת לגמרי. זה לא מה שאתם חושבים הייתה התחרות. אני נתתי ל-100 מיליון בחורים סקיות עם זרעים של שושנים. עכשיו אני אגלה לכם את הסוד. זה לא היה זרעים של שושנים. זה היו זרעים שלא יכולים לגדל שום דבר. זרעים עקרים. כל אלה שהגיעו לפה עם כאלה הציצים מופלאים של שושנים, מאיפה, איך הם גידלו את זה? הם עברו על התנאים של התחרות. הם הלכו ולקחו ממקומות אחרים זרעים של שושנים. הבחור הזה זה הבחור היחידי שהלך עם מידת האמת עד הסוף. ולכן הוא באמת זה שניצח את התחרות. זה באמת ראוי להיות החתן של הבת שלי והמלך הבא של סין. זה הייתה התחרות. הוא גילה להם את הסוד הזה. התחרות הייתה לא מי מגדל שושנים, מי יכול להיות אמיתי עד הסוף, וגם, צריך לזכור, כל 4 חודשים, איזה צער עבר על הבחור הזה? איזה בושות עברו עליו? שכולם הוא רואה, עכשיו כולם מגדלים שושנים הכי יפות בעולם, והוא לא מצליח לגדל שום דבר. והוא יודע, אני צריך לבוא לפני המלך עם העציץ הזה. איזה בושות יהיה לי לבוא לפני המלך עם העציץ הזה? אמר להם המלך של סין, זה נקרא מידת האמת. עד כאן זה המשל. עכשיו נתבונן קצת בנמשל. כי באמת המשל הזה הוא משל עמוק מאוד. המשל הזה. המשל הזה מלמד אותנו דבר ראשון על יסוד מאוד מאוד גדול בחיים שלנו. בחיים של כל אחד מאיתנו. אומר הזוהר הקדוש. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה שלנו. אנחנו אומרים את זה בבוקר. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה. הנשמה היא תאורה. הנשמה היא כולה טובה. היא רוצה את האמת והיא רוצה רק לעשות טוב בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא, בשביל הבחירה, בשביל הניסיון של כל אחד מאיתנו, שלח את הנשמה הזאת לעולם והלביש את הנשמה הזאת בתוך גוף. אבל יש עוד משהו, זה אומר הזוהר הקדוש, שהנשמה התלבשה בתוכו. זה נקרא, בלשון הקבלה, זה נקרא נפש בהמית. מה זה נפש בהמית? כמו שהנשמה שבתוכנו, שזה באמת העצמיות האמיתית של האדם, כמו שהנשמה שבתוכנו, זה נשמה אלוקית שרוצה את האמת ואת הטוב, כך הקדוש ברוך הוא ילביש את הנשמה הזאת בתוך כוח אחר לגמרי. בקבלה זה נקרא נפש בהמית. הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך מכל מה שהנשמה רוצה. כל דבר, לא צריך הרבה להרבות. יותר טוב לדבר מה הנשמה ולדעת לשים סימן מינוס על כל דבר. אם הנשמה רוצה לעשות טוב, להיטיב עם האחרים, להיטיב עם העולם, הנפש הבהמית רוצה לעשות בדיוק הפוך, לעשות רע. אם הנשמה רוצה את מידת האמת, הנפש הבהמית רוצה את מידת השקר. ובאמת, אומר הזוהר הקדוש, המציאות האמיתית של האדם בעולם הזה, ההתחלה להבין את נקודת האמת היא, אומר הזוהר הקדוש, התחלת כל הבנת אמת זה לדעת שכל שנייה בעולם הזה, כל שנייה בחיים שלנו, תמיד אנחנו נמצאים במלחמה, במאבק, בהתמודדות בין האמת ובין השקר, בין הטוב ובין הרע. ושניהם שוכנים בתוכנו. אדם שלא יודע שיש לו יצר רע גדול, והוא רוצה, ותכף אני אראה קצת נבחון את זה יותר בפרטים, הוא רוצה כל מיני דברים שהם לא לפי האמת, אם אדם לא יודע את זה, אז אומר הזוהר הקדוש, האדם הזה קודם כל צריך לדעת מדומיין לגמרי. הוא לא מבין באמת את המצב האמיתי שלו. זה המצב האמיתי שלנו. שמעתי לפני הרבה שנים, אחד מהצדיקים שבדור, אמר לי יסוד מאוד מאוד גדול. אמר לי, שהאדם, טבע האדם, שהוא מפחד מהאמת. מפחד להודות על האמת. מה זה מפחד להודות על האמת? כן, יש לי קנאה, יש לי לפעמים שנאה, ולפעמים יש לי תאוות כבוד ותאווה של גאווה. יש פחד בלב האדם להגיד את האמת, לשים את האמת על השולחן. אמר לי יסוד מאוד גדול, האדמור מפוריסוב, אמר לי יסוד מאוד גדול. אמר לי, באמת הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה על אף אדם, אפילו יהיה האדם עם המידות הכי מקולקלות בעולם, ויש לו את התאוות הכי גדולות בעולם, ואת השיגונות הכי גדולים בעולם, הקדוש ברוך הוא לא בא לאדם בשום טענה ובשום תביעה לדבר הזה. אמר לי, שאל אותי, ולמה הוא לא בא בטענה? אני שתקתי. הייתי אברך צעיר, שתקתי. שהצדיק ידבר, שהרב יגיד לי מה, למה הוא לא בא בטענה. אמר לי, אז אני אגיד לך. אתה שותק, אז אני אגיד לך. אמר לי, הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה על הדברים האלה לשום אדם, בכיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו את זה. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם אדם יש לו מידת כעס, אם אדם יש לו תאוות, אדם אוהב כבוד, אדם אוהב ממון, קודם כל צריך לדעת, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כך הוא אמר לי. אני שאלתי אותו, זה שהקדוש ברוך הוא נתן אני יכול להבין, אבל למה כבוד הרב קורא לזה מתנות טובות? זה לא נראה לי כל כך מתנות טובות. אז אמר לי, אני אגיד לך למה. מכיוון שזה ההזדמנות של האדם לעלות מעלה-מעלה. על ידי שאדם דווקא יש לו, יש לו כל מיני דברים לא טובים, יש לו התמודדויות, אם יזכה האדם להתמודד, להיות אמיתי ובאמת להתמודד כנגד הדברים האלה, זה יהיה הסיבה שהאדם יעלה למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, דווקא בגלל ההתמודדות הזאת. הוא אמר לי, לכן זה נקרא מתנות טובות. אבל הוא אמר, על מה הקדוש ברוך הוא כן מקפיד על האדם? הוא אמר על זה שלאדם יש יצר רע גדול, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליו. על מה הוא כן מקפיד עליו? הוא אמר לי, הוא מקפיד עליו אם אדם אומר, אין לי יצרה. אם אדם לא אמיתי עם עצמו, על זה הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם. לכן, אחד היסודות הגדולים של החסידות, וגם של דרך המוסר, החסידות אבל מאוד מאוד דיברו על הדבר הזה, מאוד הדגישו את הנקודה הזאת. אם אדם רוצה להצליח הצלחה אמיתית בחיים, ובאמת רוצה לפעול דברים טובים, אחד היסודות הראשונים של זה, תהיה אמיתי עם עצמך. אל תסתיר את האמת. תכף נראה לפני מי צריך להגיד את זה, ובאיזה אופן צריך לפעול את זה. אבל קודם כל, אדם צריך לדעת, מידת האמת היא היסוד של ההצלחה הכי גדולה של האדם בעולם הזה. הרבה פעמים, אנחנו כל אחד מאיתנו עובר עלינו מה שעובר עלינו. אדם סובל כישלונות, ביזיונות, אי הצלחות, עובר על כל אחד מאיתנו. בואו רשם, בפרט בדור שלנו, עובר הרבה דברים. אומר אחד מגדולי החסידות, רבי מנחם מנדל ממדבסק, אומר, הסיבה העיקרית שאדם לא מצליח בחיים, ויש לו הרבה כישלונות וביזיונות, כי חסר לו במידת האמת. כפי מידת האמת של האדם, ככה האדם מצליח. אבל, מהי מידת האמת? מידת האמת היא להודות על האמת. כן, טעיתי. כמה פעמים היינו בבעיות של שלום בית. אז לבעל יש את הטענות שלו, ברוך השם, לאישה יש את הטענות שלה, ובדרך כלל, עם ישראל כולם, כתוב את זה בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה כולה, שיש מחלוקות בפרט בבית, כל אחד יודע להביא מערכת של טענות שהוא הצודק. לפני כמה חודשים הייתי באיזושהי בעיה כזאת של שלום בית, אחר כך, אחרי שהבעל הסביר לי למה הוא צודק, והאישה הסבירה לי למה היא צודקת, נשארתי כמה דקות עם הבעל לבד. אמרתי לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ביני ובינך, אני לא רוצה שאשתך תשמע. מה אכפת לך להגיד לי, אשתך, טעיתי, סליחה, סליחי לי. אומר לי, אבל מה זאת אומרת? אבל לא טעיתי. אמרתי לו, בשום מקרה, בשום מצב, בכל המאת אחוזים של, של כל השיחות ביניכם, תמיד תמיד אתה צודק? טוב, פה הוא התחיל קצת לחשוב, אולי אני צודק ב-95%, אבל לא ב-100%. אחרי כמה דקות הוא הסכים איתי שזה בערך הולך 50%, 50%. 50% הוא צודק, 50% הוא לא צודק. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו, תדע לך. אם היית יודע להגיד, לא על כל פעם שאתה טועה, תגיד איתי, בוא נגיד, על כל 5 פעמים שאתה טועה, תגיד פעם אחד, סליחה, אני טעיתי, אני מבקש סליחה. אמרתי לו, אתה לא יודע, הבית שלכם היה קן של יונים. שום מריבות, שום מחלקות, שום בעיות לא היו פה. מדוע? כי הנקודה הזאת, כשאדם לא מוכן להודות בטעות, זה מיד מעורר, אצל אנשים קרובים, זה מיד מעורר את ההקפדה של השני. השני כבר לא שם לב לזה, זה לא נעשה בצורה מודעת. ברגע שאדם לא מוכן להגיד, טעיתי, באותו רגע מתחילים כל המחלוקות, כל המתחים וכל הבעיות. לכן, להגיד, אני מודה, כן, טעיתי, אין לך מעלה יותר גדולה מהמעלה הזאת. רוצה לספר לכם סיפור אמיתי, סיפור היסטורי. סיפור היסטורי שמן הסתם, חלק ממכם, אולי כולכם, קצת שמעתם מהסיפור הזה. אבל בסיפור הזה יש הרבה פרטים והרבה התבוננות. הסיפור הזה כתוב בספר בראשית. והסיפור הזה מספר על אחד הבנים של יעקב אבינו, אולי גדול הבנים, כל פנים בדורות ודאי, יהודה, שזכה שממנו יצא דוד המלך ומלך המשיח. התורה מספרת לנו על מעשה שהיה עם יהודה. ליהודה היו 3 בנים. והגיע הזמן של הבן הבכור שלו, עונן, להתחתן, הלך וחיפש... נכון. עונן היה הבן השני. ברוך אתה, אדוני, אני מלך העולם של כל מיני דור. הלך וחיפש אישה לבנו הבכור ער. חיפש, בירר איזו צדיקה מאוד גדולה, קראו לה תמר. אבא שלה היה גם כן אדם מאוד גדול, קראו לו שם, הבן של נוח. תמר הייתה אישה ידועה, אישה ידועה במעלותיה. החליט יהודה, אני לוקח. עברו כמה חודשים, ער נפטר. טוב, ער נפטר, זה באמת מצער מאוד, אבל עכשיו יש מצווה איבום. אז האח שלו מתחתן עם תמר, האח השני, עונן. עוברים עוד כמה חודשים, וגם עונן נפטר. יהודה מתחיל כבר פה, אומר, רגע, פה הוא עוצר. רגע, משהו פה לא בסדר. אני רואה כל בעל שמתחתן עם האישה הזאת, באמת, יש לי עוד בן אחד, שלה. אני אתן גם את הבן האחרון שלה, מי יודע מה הולך להיות. ובאמת, יהודה לא ידע למה הם נפטרו, אבל אנחנו כן יודעים. כי עכשיו כבר עבר זמן, והתורה ניתנה לעם ישראל, וכתוב בתורה שהם מתו בעוונות שלהם. תמר הייתה צדיקה, זה לא היה קשור בכלל לתמר. זה הייתה בעיה שלהם, זה לא הייתה בעיה של תמר. אבל יהודה לא ידע את זה. לכן יהודה אמר, מה אני עושה? אישה מסוכנת האישה הזאת. עכשיו יש לי עוד בן אחד, אני אתן לה אותו גם כן, והוא רחום מחפר עוון, אני יודע מה הולך להיות. אז הוא אמר לה, מה שאנחנו אומרים, דחה אותה בקש. מה הוא אמר לה? אמר לה יהודה, לתמר, שבי באלמנותייך, עד כי יגדל שלה. חכי, שלה, בן צעיר, עוד לא מוכן לנישואים, תחכי, הוא יגדל, וכשהוא יגדל, הוא יתחתן איתך. תמר קיבלה בתמימות ופשיטות, חיכתה. וכתוב בתורה, ותראה תמר כי גדל שלה, והוא לא ניתן לה. תמר הייתה אישה חכמה, ועוד חז"ל אומרים, בינה יתרה ניתנה לנשים, הן יודעות להבין דבר מתוך דבר, מה שאנחנו לא, אנחנו צריכים ללמוד הרבה תורה. אישה מבינה את זה ישר, היא רואה ששלה גדל, לא ניתן לה. היא מבינה שיהודה לא מתכוון לתת לה את תמר, את שלה. אומרים חז"ל, בסדר, אז היא יכולה לבוא להגיד ליהודה, יהודה, טוב, אתה לא רוצה, שחרר אותי, אני הולך להתחתן. אבל כתוב במדרש, תמר לא רצתה לוותר להתחתן עם מישהו מהמשפחה הזאת. מדוע? אומר המדרש, תמר היה לה רוח הקודש, והיא ידעה שהצדיקים והנשמות הכי גבוהות בעם ישראל עתידים לצאת מהמשפחה הזאת. תמר לא הייתה מוכנה לוותר על זה. היא לא הייתה מוכנה לוותר על הדבר הזה. מה היא עשתה? אז כתוב, חז"ל אומרים, הכוח של האיש זה יותר בתורה, הכוח של האישה זה יותר בתפילה. תמר ידע שזה הכוח שלה. מספרים חז"ל שתמר החליטה בתחבולות תעשה לך מלחמה. והיא בררה באיזה יום יהודה הולך לעבודה. היה לו הרבה צון, הולך לגוז את הצון. פעם היו הולכים ברגל, אז היא הלכה לברר את הדרך של יהודה. אמרו לה את הדרך, את היום, את השעה. בצהריים יהודה הולך לעבור בדרך הזאת. מה עשתה תמר? תמר בא מהבוקר לשם, לדרך הזאת, ויש מי שקצת מכיר את חסידות ברסלב, אז יש מינה כזה שצריך ישועה גדולה, יש כזה בדור שלנו, מי שצריך ישועה גדולה עושה 6 שעות התבודדות. הולך לאיזה מקום, 6 שעות התבודדות. תמר הייתה מהחסידות ברסלב הראשונות בעולם, היא הייתה מקורבת לרבי נחמן מברסלב, והיא הלכה לעשות את העצה הזאת. אומר המדרש, תמר הלכה לדרך הזאת איפה שיהודה אמור לעבור, באה לשם מהבוקר, ועמדה בתפילה ואמרה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אבא בשמיים, אני יודעת מהמשפחה הזאת הולכים לצאת צדיקים גדולים. אני לא רוצה לוותר על זה. תזכה אותי להוליד את בנים לצדיק הזה. 6 שעות היא עומדת ומתבודדת על זה. יהודה צריך לדעת, יהודה הוא צדיק מאוד גדול. הוא הולך לגוז את הצון, יהודה שומר עיניים, הוא לא מסתכל עכשיו לצדדים. ומה עוד? שכתוב בתורה שתמר התחפשה לפרוצה. לבשה לה בגדים, היו בגדים מיוחדים, היו יודעים, היו לזה סימנים. לבשה בגדים מיוחדים. דרך אגב, אז הפרוצות היו מכסות את הפנים, מהבושה. אז היא בכלל, אף אחד לא ידע מי ומה היא. רואים, הנה יש פה פרוצה על הדרך. יהודה הולך על הדרך הזאת. וכשיהודה הולך על הדרך הזאת, יהודה לא מסתכל לא ימין, לא שמאל. יש לו, הוא הולך בדרך, הוא גם כחסיד ברסלב, גם מתבודד בדרך. הולך, הוא צדיק. אומרת, מספרת לנו התורה והמדרש הרבה יותר מרחיב בזה. יהודה חלף על פנים, על פני תמר. הוא לא מסתכל עכשיו. פתאום הוא מרגיש משהו מתחיל לבעור בתוכו. אש מתחילה לבעור בתוכו. הוא פתאום נמשך לאיזשהו מקום. הוא מתחיל להילחם, יש לו מלחמה. מה פתאום יהודה עכשיו ילך לפרוצה? אבל התחילה להיות מלחמה. מי נלחם פה בעצם? מצד אחד, יהודה, הצדיק, נלחם עם היצר הרע שלו. אבל מה הוא לא יודע? שהיצר הרע שיש לו עכשיו, אומרים חז"ל, זה מלאך קדוש שנברא מהתפילות של תמר. יש פה מלחמה בין מלאך, שבא עכשיו לקיים את הבקשות של תמר, ובין יהודה, הצדיק. מלאך יותר חזק מיהודה. כתוב, התורה מספרת לנו, שיהודה הלך לתמר, והוא מבין, הוא לא מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין מה פתאום אני עושה כזה מעשה, אבל הוא רואה, יש בי כוח יותר חזק ממני. הוא בא אליה, והתורה מספרת לנו, בתמימות ופשיטות, הוא בא אליה כמו שהוא בא אל פרוצה. הוא אומר לה, אבא נא ואבוא אלייך. היא אומרת לו, היא משחקת את התפקיד. היא אומרת לו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה תיתן לי? הוא אמר לה, אז מה היה נוהגים לתת? בכלל, לא היה כמו היום. מה הוא אמר לה? גדי השלח מן העדר. אני אתן לך תמורה, אני אתן לך גדי. היא אמרה לו, בסדר, תן לי ערבון, עד שתבוא אליי, תן לי ערבון, עד שתשלח לי את הגדי, תן לי ערבון, ובסדר. והוא היה איתה, ויהודה היה איתה. תמר, כמו שהתורה מספרת לנו, התעברה. התעברה מהמקרה הזה, מהביאה הזאת התעברה. אבל שימו לב, יהודה לא יודע שום דבר. הוא לא יודע בכלל שזה הייתה תמר. מה יהודה עושה? יהודה הולך, הוא היה ברסלבר, אז הוא הולך ועושה התבודדות, הוא עושה, אבא תרחם עליי, תראה מה קרה לי, איזה יצרה יש לי, השם ירחם עליי. אם האחים שלי ידעו מזה, אני נחשב אצל האחים שלי הצדיק, יהודה הצדיק, אבא שלי, מי זה אבא שלו? יעקב אבינו, יותר גדול, יותר קדוש מיעקב אבינו, יש בעולם כזה, אין כזה דבר יותר צדיק. אומר, השם ירחם, אבא רק שלא ידעו מזה. רק אל תספר בכל המעשה הזה, שאני מתבייש, אני עושה לך תשובה, אני מתבייש. מספר המדרש, התורה, המדרש מרחיב בזה. עברו 3 חודשים, ואנחנו יודעים שאחרי שלושה חודשים, זה משם לומדים, ההיריון ניכר, מתחילים לראות. פתאום רואים תמר, שהיא בעצם מיועדת לאחד ממשפחת יהודה בהיריון. כולם יודעים שהיא לא התחתנה עם אף אחד. היא בהיריון? איך היא בהיריון? הלכה כנראה עם גבר זר. מסיבות שונות, שלא נעמוד על זה כרגע, באותה תקופה מאוד מאוד החמירו בדבר. אז היה תקופה שכל העולם מאוד מאוד החמיר בדבר הזה, מכיוון שתמר הייתה בת גם למשפחה מאוד חשובה, עשו משפט פומבי לתמר. עשו לה משפט פומבי, ובמשפט הזה אומרים חז"ל, היו במשפט הזה, קודם כל באו ציבור מאוד גדול, וחוץ מזה כל הצדיקים של אותו הדור באו לשם. יעקב אבינו, גם יצחק היה חי, גם הוא בא למשפט, יהודה וכל האחים שלו באו למשפט הזה, ועוד מהישיבה, היה שם הישיבה מאוד ידועה של שם ועבר, גם משם באו מהישיבה הזאת, וחוץ מזה מהמון עם שהגיע לשם. מספרת לנו התורה, והגמרא יותר מעריכה בזה, חיפשו מי יהיה הדיינים במשפט הזה. קבעו, אף בית דין במשפט הזה יהיה לא פחות ולא יותר יהודה בעצמו. יהודה הוא אף בית דין, הוא על פי וחרץ כל דבר. ספרת לנו התורה, הביאו את כל זה, דנו בכל המעשה, יהודה פסק את הדין. מה יהודה פסק? הוציאו ותשרף, הוא דן אותה למיטה. להבין למה הוא כל כך החמיר, אמרנו, זה סיבות שצריך, אבל יהודה הוא זה שפסק את הדין. תמר לא אומרת שום דבר, והיא הולכת, לוקחים אותה והיא הולכת. אבל היה לה את הערבון שיהודה נתן לה, את המטה, את התלית ואת התפילין שלו. היה לה את זה. יהודה, תמר לא אומרת שום דבר. לאותו אחד שלקח אותה, היא אומרת לו, רק אני אבקש את בקשה האחרונה. לפני שמוצאים אותי להורג, בקשה האחרונה. תיקח את זה, קח את המטה הזה, את התפילין האלה ואת התלית הזאת, ולך לאב בית דין, לרב הצדיק, לאדמור הזה, שפסק את דיני, לך תגיד לו, בלי שאף אחד ידע, לך תגיד לו, למי שזה שייך, לא אני הרע. ההיריון זה ממנו. לך תגיד לו את זה. השליח עשה את זה. בקשה האחרונה, הלך ליהודה מאחורי הקלעים, בלי שאף אחד יודע, ואומר ליהודה, יהודה, תראה, אני לא יודע, אני לא מבין, אבל אותה אישה, כן, אותה אישה שדנתם אותה למיטה, היא שלחה אליך את הדברים האלה, והיא אמרה לי שאני אגיד לך שהאבא של ההיריון הזה זה הבעלים של הדברים האלה, של הפרטים האלה. אני לא מבין כלום, אומר לו השליח ליהודה. יהודה מקבל את זה, באותו שנייה יהודה מבין את הכל. המסך, היה לו מסך, באותו רגע הוא מבין את הכל. הוא הבין גם, לא רק שהוא הבין מה קרה, הוא גם הבין למה תמר עשתה את זה. אבל באותו רגע, אומרים חז"ל, באותו רגע שיהודה הבין, הייתה לו מלחמה עצומה ונוראית. שימו לב, קצת, אנחנו לא יכולים להבין עד כמה הייתה המלחמה אצל יהודה, רק קצת לקרב את זה. עכשיו, הוא צריך בעצם, לפי האמת, יהודה צריך עכשיו לקום, האב בית דין, הרב החשוב, הצדיק הגדול, צריך לבוא עכשיו, לפני כל העולם, כל הציבור שעדיין לא התפזרו, שכולל את אבא שלו ואת סבא שלו וכל האחים שלו, וצריך לבוא ולהגיד להם, רבותיי, מחילה, הייתה פה טעות. אני אחראי לכל המציאות הזאת. אומר המדרש דבר נורא. איזה מלחמה הייתה בלב של יהודה? כי ליהודה היו סיבות, לא, אני לא יודע על האמת, שתשרף, אדרבה. עכשיו עוד יותר ראוי לה להישרף. מה היא עשתה לי? איזה מתרגילים היא עשתה לי? בסדר, נכון, לא נתתי לה את שלה. שתבוא ותגיד לי, תגיד, שבוא ותטען לפני את הטענות. איזה אישה עושה כאלה הצגות, כאלה משחקים? זה הייתה הטענה בלב יהודה שלא להגיד. הייתה לו מלחמה נוראית. אומרים חז"ל, שאי אפשר לנו לתאר איזה מלחמה גדולה הייתה ליהודה. יהודה זכה. הוא קם על הרגליים לפני כל העולם ואמר, צדקה ממני. ממני, הוא אמר, אני באמת אחראי על הכל, לפני יעקב אבינו, לפני כולם. אומרים חז"ל דבר נורא על זה. באמת, באותו רגע שהוא אמר צדקה ואמר ממני, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא הוציא בת קול ואמר, לא, לא, יהודה, זה גם לא ממך, זה ממני הכל. זה כל המעשה הזה ממני. אבל אומרים חז"ל, יהודה לא ידע מזה. יהודה, 25 שנה, 25 שנה יהודה הלך והתבייש במעשה הזה. הוא התבייש בזה שהוא נפל בכזאת נפילה. הוא לא ידע את כל הסיפור. הוא, את אמר הוא הבין. בסדר. אני, כן בסדר, היא לא בסדר, זה שאלה בפני עצמה. אבל איך שלא יהיה, אני טעיתי בזה. יהודה 25 שנה לא ידע שבעצם כל המעשה הזה היה מעת השם. מתי נודע ליהודה כל זה? בשעה שיעקב אבינו לפני פטירתו קרא לכל הבנים לברך אותם, הוא התחיל לברך את השבטים לפי הסדר, לפי סדר העגיל, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. כשיעקב אבינו ברך, התחיל לברך את ראובן, שמעון ולוי הראשונים, הוא הוכיח אותם מאוד. היה לו על מה להוכיח אותם, הוכיח אותם. אומרים חז"ל שיהודה שמע שהוא מוכיח את ראובן, שמעון ולוי, אמר יהודה בליבו, והוא רחום יכפר עוון, השם ירחם עליי, מה שהולך עכשיו לי להיות, אם על הדברים שלהם הוא מוכיח אותם בכזאת הוכחה, מה עכשיו הולך? הוא הולך לפתוח את כל הסיפור הזה. הוא הולך עכשיו להזכיר לי את הנפילה שלי. הוא הולך להזכיר לי מה שהיה. אומרים חז"ל, באותו רגע יהודה הלך לדלת ורצה לצאת מכל המעמד הזה של הברכות של יעקב אבינו. הרגע הגדול הזה של הפרידה של האחים מיעקב אבינו, הוא רצה לוותר על זה. מרוב הבושה שהוא הרגיש, מה הולך להיות? הוא היה ליד הדלת. יעקב אבינו ידע והבחין בזה. ואז יעקב אבינו פונה ליהודה ואומר לו, יהודה, אתה יודוך אחיך. ולא יסור מחוקק מבין רגליו, מבין רגליך. ולא יסור שבט מיהודה. אומר לו, יעקב אבינו פתאום פונה ליהודה ואומר לו, יהודה, אתה לא כמותם. אתה יודוך אחיך. מה זה יודוך אחיך? מה הכוונה אתה יודוך אחיך? אומרים חז"ל שני פירושים. פירוש אחד, יודו למלכות שלך, תדע לך, עכשיו אני קובע וגוזר לעד ולנצח נצחים, המלך של עם ישראל זה ממך, מהצאצאים שלך, משבט יהודה. זה המלך הנצחי של עם ישראל. כל ענף המלוכה יצא ממך. זה הברכה הראשונה. הברכה השנייה, מה הייתה הברכה השנייה? יודוך אחיך, אמר לו יעקב אבינו, יהודה, מעתה בניי לא נקראים, לא ראובנים, לא שמעונים, אלא יהודים. פה נקבע השם שלנו. השם שלנו יהודים, זה נקבע על שם של על שם יהודה. אתה, יהודה, מפחד שהולך לשמוע את התוכחות הכי גדולות בעולם. פתאום, מה מסתבר? הכל מתהפך להיות לברכות הכי גדולות. אף אחד מהבנים לא קיבל כאלה ברכות כמו שהוא קיבל. יהודה לא מבין. ואז יעקב אבינו מגלה לו. אומר לו, בני, מטרף בני עלית. אומר לו ככה. אומר לו יעקב אבינו, יהודה, אני יודע מה הולך בלבך. אני יודע. אתה מתבייש בכל מעשה תמר. ועכשיו אני אגלה לך סוד. היה לך ניסיון, אבל הניסיון שלך היה לא מה שאתה חושב. הניסיון שלך לא היה אם להיות איתה, אם תמר או לא להיות איתה. כי זה היה גזרה משמיים. זה לא היה ניסיון שלך בכלל. כפו עליך אר כגיגית, כדי להוליד את מלך המשיח. כי באמת בהיריון הזה נולד מלך המשיח, פרץ. אמר לו יעקב אבינו, עכשיו אני אגלה לך מה היה הניסיון האמיתי שלך משמיים. האם הניסיון שלך היה, האם אתה יכול לקום על הרגליים ולפני כל העולם להגיד, כן, היא צדקה זה ממני. זה היה הניסיון שלך. ואתה עמדת בניסיון הזה בשלמות יותר גדולה מכל הניסיונות של כל הבנים שלי. הוא אמר לו, זה יותר גדול. אומרים חז"ל, כל הגדולה של יוסף הצדיק, שבוודאי שהייתה גדולה גדולה מאוד, אומרים חז"ל, הניסיון של יהודה יותר גדול מהניסיון של יוסף. לכן בשם של יהודה יש כמה דברים. דבר ראשון, יש את שם השם, י' ק' ו' ק', עם האות ד', נוסף האות ד'. והדבר השני, כל המהות שלנו זה המהות של יהודה. מה זה המהות שלנו? מה זה המהות של השם של יהודה? לכל שם, צריך לדעת, בכל שם, בלשון, בשפה שלנו, יש תוכן עמוק מאוד. וכתוב בספרי הקבלה שיש הרבה הרבה סודות ודברים מאוד עמוקים בשם של כל אדם. בשם של כל אדם. יש דברים מאוד עמוקים. לכן השם של האדם זה דבר מאוד חשוב. לדעת לבחור בשמות טובים. כי השם גורם. השם מאוד משפיע על החיים של האדם. הרבה אנשים לא יודעים את זה. וזה חבל. כי השם יכול לגרום למזל לא טוב לאדם. אז אומרים, אומרים חז"ל, כולנו נקראנו כעם, כקבוצה, אנחנו נקראנו על שם יהודה. יהודה זכה להיות השורש של כל עם ישראל. באיזה מידה, באיזה תכונה הוא זכה לזה? מודה על האמת. יהודה זה לשון להודות על האמת. להגיד, כן, טעיתי. לכן, אומר רבי נחמן מברסלב אומר, בשעה שהאדם היהודי זוכה להודות על האמת, כן, טעיתי. באותו רגע נמשכות על האדם כל הברכות שלו. זה זכה יהודה לברכות הכי גדולות בגלל הנקודה שהודה על האמת. לכן, אומר המהר"ל מפראג, שליצר הרע יש הרבה כוחות. הוא עובד איתנו בהרבה הרבה דרכים, היצר הרע. זה לא דרך אחת. אומר המהר"ל מפראג, יש בחינה ביצר הרע שנקרא ארמומיות הנחש או מצח הנחש. זה נקרא השכל של הנחש. הנחש הוא חכם. ואיפה אנחנו יודעים שהנחש חכם? כתוב בתורה, והנחש הרי היה ערום מכל חיית השדה. זה הרמומיות הנחש. אבל בבחינת חכמים הם על הערה. אומר המהר"ל מפראג, יש יצרה שאת אחראי על הנקודה הזאת. להכניס באדם בושה והסתרה מסכים, לא להודות על האמת. אומר המהר"ל מפראג, ברגע שאדם מודה על האמת, מה קורה? הנשמה האלוקית, כל הברכה, כל עשיית הדשמיה, מתחילה להתעורר. לכן, רבי נחמן ברסלב אומר, אם אדם רוצה ללכת בדרכי האמת, בדרכי האמת, שיהיה מודה על האמת. ואז יהיה לו ברכה והצלחה בחיים שלו. אבל מה? צריך לדעת, כלל גדול מאוד, באותו רגע שאדם מודה על האמת, הוא מאוד מתבייש בזה, הוא מאוד מפחד בזה. הוא אומר, מי יודע שם מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי וכן הלאה. אבל זה בדיוק הפוך. באותו רגע יהיה לך ניסיון, לכל אדם. יש ניסיון באותו רגע שהוא מודה על האמת. אבל תדע לך, אם תעמוד בניסיון הזה, כל הברכה שלך תתחיל לחול עליך. אבל באמת אם אנחנו לא יודעים את זה, אם אנחנו לא לומדים את הדברים האלה, זה אומר רבי נחמן ברסלב, וגם בספר שהזכרנו קודם, פרי הארץ של רבי מנחם מנדל ממדבסק, שהיה אחד מגדולי החסידות, אומר, אם אדם לא מודה על האמת, צריך לדעת כלל גדול. כל המחשבות, כל החוכמה, כל מה שאדם רואה, זה הכל דמיון. האדם, אם אדם רוצה לזכות להבנה, לשכל אמיתי, לראות את האמת לחוכמה אמיתית, האדם צריך להיות מודה על האמת. זה התנאי. ככה הקדוש ברוך הוא עשה, תנאי. ברגע שאדם הוא לא, אין לו את הנקודה, הוא לא יודע את הדבר הזה, אז כמה שיראה בעינינו, שהאדם הזה הוא אדם חכם, הוא מדבר כל כך יפה, כל החוכמה שלו, כל הדיבורים שלו, זה דיבורים של דמיונות. זה אומר פרי הארץ. הוא לא יכול להיות מקושר בכלל, הוא לא, שימו לב, זה הסתרה גדולה מאוד. האדם לא יודע שהוא בעצם לא מקושר בכלל עם המציאות, ואף אחד לא יודע את זה. רק אדם שהולך חזק מאוד עם נקודת האמת יכול להבחין בזה. אבל אם אדם לא הולך עם נקודת האמת, אז הוא לא יבחין בזה. אפשר לתת לזה הרבה דוגמאות לדבר, אבל אנחנו משתדלים, תמיד, אנחנו לא אוהבים בשיחות להגיד ביקורות על אחרים. ברוך השם, יש מספיק ביקורת לכל אחד מאיתנו על עצמו. אנחנו לא צריכים להסתכל. אבל אנחנו רוצים להגיד, בכל אופן לתת איזה דוגמה לדבר, כדי לחדד את הדברים. לפני כמה שנים, הדפיסו באחד העיתונים כמה, איזה עמוד אחד או שתיים של ספר, שכתב אחד מהמנהיגים של המדינה. הספר הזה, אני לא אגיד את שמו, מוכר אבל לא אגיד את שמו. הספר הזה נקרא עידן חדש במזרח התיכון. הוא היה מהמנהיגים האלה שהלכו בכל התהליך של השלום, שעשו שלום עם אחינו האהובים, הערבים. הוא הוליך את המהלך הזה. כמה חודשים אחרי שנחתמו כמה ניירות והתרוצצו בכל העולם וכל התקשורת סקרה את זה, כבר נחה עליו רוח ממרום, והוא כתב ספר שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. יצא לי לקרוא כמה עמודים בספר הזה.
אז
מה? אספר לכם מה הוא כותב שם. זה הספר נכתב לפני קצת יותר מ-20 שנה. והספר הזה מתאר מה הולך להיות. זאת אומרת, הוא מדבר על תקופתנו. קודם כל צריך לדעת, לפי הספר, קודם כל יש אחווה ורעות ואהבה והתקשרות בינינו לבין בני הדודים שלנו, שמבריאת העולם עוד לא ראו כזה אהבה של עמים, בינינו לבינם. ולא רק זה, אנחנו, הם לומדים איתנו יחד באוניברסיטאות. והשכל היהודי, עם השכל הערבי ביחד, זה בעצם המוח של העולם. לכן כל המדע מתפתח פה, כל הכלכלה מתפתחת פה. לא רק זה, הפליג בדיבור שיש שכונות מעורבות ביחד. הספר הזה היום, ניסיתי לברר איפה אפשר למצוא אותו. כמובן שגנזו אותו באלף גניזות. מישהו אמר לי, עכשיו אני לא יודע אם זה אמר לי את זה בבדיחה או ברצינות, אמר לי שהספר הזה נמצא במדור של המדע בדיוני בסטימצקי. זה ספר של מדע דמיוני. אחר כך ישבנו, באמת התבוננו. האדם הזה, איך הוא כותב כאלה דברים שהיום, היום כבר אין פה שום שאלה, כולם רואים שזה ספר של מדמיונות ומעלה. אז איך הוא הגיע לזה? אתה לא אדם טיפש, אתה לא, מכירים אותו, הוא אדם חכם, אדם פיקח, אדם חריף, הוא בכלל לא אדם טיפש. איך הגעת עכשיו להשראה הזאת? היסוד והנקודה היא, זה הכל מתחיל מהדבר הזה. אם אדם לא מתבונן בעצמו, ולא מכיר בעצמו את החסרונות שלו, שיש לו מידות לא טובות, ויש לו תאוות של העולם הזה, אם הוא לא מכיר, המהלך שלו כולו בנוי בעצם על חוכמה של דמיון. זה לא קשור למציאות, וזה לא יעזור, זה חוק בבריאה הדבר הזה. זה לא יעזור שום דבר. אין ברכה ואין פעולות טובות ויצירה שיכולים לצאת מהמקום הזה. לעומת זה, אם אדם מודה על הכישלון שלו ואומר, כן, נכון, כן, כן, אני, יש לי כך ויש לי כך, זה האדם שמודה על האמת, זה במשל, נחזור למשל, הוא לא הולך לקחת זרעים של שושנים מהחנויות. הוא עובד עם מה שיש לו. ואם מה שיש לו כרגע זה כישלון, יש לו מידות לא טובות, אז הוא מודה על האמת. כל הברכה תבוא מהנקודה הזאת. זה הכל עומד על הנקודה הזאת. לכן, לא שייך מנהיגות אמיתית לבן אדם שלא, זה רבי נחמן ברסלב אומר, שהוא לא עושה כל יום חשבון נפש עם עצמו להכיר את החסרונות שלו. כי אתה לא יכול להניג אף אחד. לא את האחרים אתה לא יכול להניג. את עצמך אתה לא יכול להניג. כשאדם רץ לאיזשהו משרה, אם זה ב, לא משנה, בפוליטיקה, או באיזה מפעל, בעבודה וכן הלאה, אתה צריך, אם הוא נסע לאומן, אם הוא קרוב לרבי נחמן מברסלב, כשהוא רץ למשרה הזאת, יכול להיות שזה אמת, אולי זה מתאים לך, אולי זה נכון שאתה תעשה את זה. אבל תשב עם עצמך ותחשוב, למה אני רץ למשרה הזאת? בוא נחשוב, למה אני רץ למשרה? שאדם יחשוב עם עצמו, למה אני הולך למשרה הזאת? האם אני באמת חושב שזה מתאים לי, ואני באמת רוצה לעשות פה דבר טוב, או אולי יש לי קצת אינטרסים אחרים? סיפר לי איזה יהודי שהיה, הוא חזר בתשובה, לפני זה היה אדם מאוד מפורסם בתקשורת, בציבור. אז הוא אמר לי כזה דבר. אמר לי, אתה יודע, אחרי שקצת התחלתי לעשות התבודדות, גיליתי שכמעט כל המירוץ שלי אחרי הצלחות, והוא הצליח, הוא היה מפורסם ודיברו עליו בתקשורת, אומר, באחד ההתבודדויות, השם גילה לי שכל פעם שרצתי לאיזשהו תפקיד או לאיזשהו דבר שמפרסמים אותי, עברה לי מחשבה כזאת. אלה שלמדו איתי בבית ספר עכשיו אומרים, אתם רואים את רובן, אתם זוכרים שלמדנו איתו בבית ספר עם רובן, זה היה, למד איתנו ביחד, תראה, עכשיו כולם מדברים עליו. אמר לי ככה, אמר לי, זה היה הכוח המניע הכי גדול שלי לעשות דברים שאני יודע שעכשיו מה מדברים עליי ומה משבחים אותי, את הנקודה הזאת. ברגע שאדם יודע, כן, יש לי יצרה של כבוד, יש לי יצרה של גאווה וכן הלאה, אז האדם באמת יכול לעשות דברים בצורה אמיתית. הוא בוחן את עצמו. שאני רץ להיות סגן ראש הממשלה, האם באמת עם ישראל חשוב לי? הטוב של הציבור חשוב לי? או הכבוד והפרסום שלי חשוב לי? ואם אדם לא עושה את החשבון נפש הזה, איך אדם יכול להעיד על עצמו? ומי יכול להגיד, מי יכול להגיד על עצמו, באמת, באמת, אני באמת הולך בדרך האמת? אומר פרי הארץ, כמה אדם צריך לסבול את הביזיונות, ולהכיר באמת, ולצעוק לקדוש ברוך הוא, אורני השם דרכך, ואלך בעמיתך, כדי שהוא יהיה באמת, שיגע באמת בנקודה אמיתית. זה נקודה אחת. עכשיו נגיד עוד איזשהו יסוד אחד. שבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על הנקודה הזאת, אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עמוקה, וקצת נזכיר את זה מה שדיברנו, וקצת נרחיב בדבר הזה. בספרי הקבלה ובחסידות מלמדים אותנו כל מיני יסודות ודרכים ועצות איך בעצם לתקן את הנפש שלנו. כמו שהתחלנו, היצר הרע רוצה לקלקל. רוצה לקלקל את החיים שלנו, רוצה לקלקל לנו את הנפש. לעומת זה, יש דרכים בתורה שמלמדים אותנו איך לתקן את זה. כתוב, וכמעט בכל ספרי הקבלה והחסידות, כתוב שיש מידה אחת שכמעט הכל עומד על המידה הזאת. והמידה הזאת נקראת מידת היסוד. מידת היסוד, זה לכן זה גם נקרא יסוד הבניין, שכל הבניין עומד על המידה הזאת. בדרך כלל, כשאנחנו פותחים את הספרים ומסתכלים מהי מידת היסוד, מידת היסוד היא, ברוב הספרים, זה העניינים של הקדושה של האדם. דיינו, שאדם שומר את עצמו מהתאוות, באופן כללי, מתאוות מיותרות, ובפרט, בפרט מהתאווה הידועה זה תאוות ניאוף. שהוא שומר את עצמו שזה לא יהיה בצורה מיותרת, לא מכובדת. היסוד, התיקון היסוד זה נקרא שאדם יכול לשלוט על ליבו ועל תאוותיו, ולא תאוותיו שולטים עליו. זה נקרא תיקון היסוד. ובספרים כתוב הרבה הרבה על החשיבות של הדבר הזה. כי אחד הדברים שהיצר נלחם איתנו, זה מכניס בנו הרבה מאוד רגשות ורצונות סוערים בתוך הלב, ועד שהוא מביא אותנו למצב שבעצם דרך ההרגשים, דרך הבארות הפנימיות, הוא שולט על החיים שלנו, ולא אנחנו שולטים על החיים, אנחנו לא שולטים על הדבר. זה בפשטות נקרא תיקון היסוד. אבל כתוב בספרים כתוב עוד דבר אחד בתיקון היסוד. כתוב שמידת היסוד היא מידת ההתקשרות. ההתקשרות. מה זה נקרא ההתחברות וההתקשרות? אומרים הצדיקים שההתחברות וההתקשרות זה נקרא אהבה אמיתית. שאדם יכול לאהוב את זולתו באהבה אמיתית. כשאדם זוכה לתיקון מידת היסוד, זאת אומרת הוא זוכה למידת ההתקשרות וההתחברות, אז הוא יכול לאהוב את השני באהבה אמיתית. מה זה נקרא לאהוב את השני? כל אחד כפי העניין שלו. יש אהבה בין בעל ואישה, יש אהבה של הורים לילדים, יש אהבת חברים, וכן הלאה. יש הרבה מיני אהבות בעולם. המידה, תיקון המידת היסוד, זה נקרא תיקון התחברות ההתקשרות, או תיקון האהבה. תיקון האהבה. לכאורה, אנחנו רואים פה שתי דברים שונים. אמרנו בהתחלה פירוש אחד שזה ענייני הקדושה והצניעות של האדם. הדבר השני אמרנו זה תיקון ההתקשרות וההתחברות. לכאורה, האם יש קשר בין הדברים? אומר הזוהר הקדוש, נקודה נוראית מאוד, אומר הזוהר הקדוש, הוא מביא את כל היסוד הזה על יצחק אבינו. אומר שם הזוהר הקדוש, אבל הזוהר אומר את זה לכל אדם, אומר, עד שהאיש לא יכול להתגבר על תאוותיו, אינו יכול לאהוב את אשתו באהבה אמיתית. בדיוק הפוך ממה שאנחנו היינו אומרים בשכלנו. הזוהר הקדוש אומר, ועל כן יצחק התחתן עם רבקה אחרי העקדה, שהתבטל ממנו היצר הרע, ואז יכל לאהוב את רבקה, לכן כתוב בתורה, והביאה אוהלה והיואב יצחק את רבקה. זה אחד המקומות היחידים שהתורה מציינת לנו, כותבת לנו בפירוש אהבת בעל ואישה. אומר הזוהר הקדוש, זה תלוי בזה. קצת צריך להבין את דברי את הדברים האלה, כי הדברים האלה הם עמוקים, ולמעשה הם מלווים היום את כל חיינו, הדבר הזה. ברגע שאדם הולך אחרי תאוות ליבו, זאת אומרת, פירוש הדבר הולך את תאוות ליבו, נותן לתאוות להניג אותו, לא הוא מניג את התאוות. שימו לב, התורה, דרך התורה, היא לא אומרת לבטל את התאוות, דרך התורה אומרת להניג את התאוות. זה שתי דברים אחרים לגמרי. אבל, ויש הרבה יש להרחיב בזה, אבל זה, 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 זה חילוק גדול מאוד. אומר הזוהר הקדוש, ברגע שאדם לא יודע להניג את עצמו, והתאוות מתגברות עליו, את מה נפגע אצלו? מה נפגע אצלו? מידת ההתחברות, ההתקשרות ומידת האהבה. האדם, כפי כמה שהתאוות שולטות עליו, האדם לא יכול לאהוב באמת שום אהבה את השני. לא רק שהוא לא יכול לאהוב את השני, הוא לא יכול לקבל את השני. ברגע שהאדם לא אוהב את השני, הוא גם לא יכול להכיל אותו, הוא לא יכול לקבל אותו. לכן אנחנו רואים היום, לדור שלנו יש ניסיון מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אנחנו רואים אין ספור בעיות בין אדם לחברו, אין ספור בעיות בין אדם, בין בעל ואישה. לא, ספק אם היה אי פעם דור עם כל כך הרבה בעיות של בעל ואישה. האנשים, הרבה פעמים, הבעל אומר, אני לא יכול, זהו. לא יכול לקבל אותה. היא אומרת, לא, זהו, אני לא יכולה לקבל אותו. למה? התחלתם, אהבתם, רציתם להקים בית ביחד, הקמתם בית. הרבה פעמים כבר יש כמה ילדים במצב הזה. לא יכולים בשום פנים ואופן. מאיפה זה בא? נתבונה קצת בנקודה הזאת. ברגע שהתאוות מנהיגות את האדם, האדם כבר, אמרנו, איבד את היכולת לקבל את השני, להתחבר עם השני ולאהוב את השני. נסביר באיזה דבר. הרבה פעמים זה קורה בין חברים, זה קורה בין הורים לילדים, והכי הרבה זה קורה בין בעל ואישה. זה השורש של כל היחסים בין בני אדם, הבעל ואישה. הרבה פעמים קורה, אנחנו נציג את זה מצד הבעל, אבל זה תמיד הדדי, יכול להיות הדדי. הבעל בא הביתה, ועכשיו האישה לא בדיוק באורות רוחניים עליונים, היא לא בדיוק עכשיו בגן עדן, אחד הפספוסים שפך את כל המשקה על הרצפה, ואחד זרק לה משהו על הקיר, ואחד טיפס לה על הגב, בקיצור בעלה בא הביתה. שטיח אדום לא היה. ולא רק שלא היה שטיח אדום, גם סוף כל סוף בא מישהו שאני יכולה קצת לפרוק לו את הלב. וקצת יכולה להעביר לו בעצם כל מה שעובר עליי. היא מתחילה לדבר איתו. מה הרבה פעמים אנחנו רואים? במקרה הטוב הוא אומר את זה בלב, הוא לא אומר את זה בדיבור. עכשיו, מה את רוצה ממני? עכשיו זה הזמן לדבר? את יודעת מאיפה אני בא? עכשיו אני בא, אולי היה בשיעור תורה, ובשיעור הזה הוא עלה לעולם האצילות, הוא ראה עכשיו אורות רוחניים עליונים, הוא בא הביתה, מעולם האצילות שבאים הביתה, לפחות ראוי להכין פה איזה שטיח אדום, במקום שטיח אדום הוא קיבל כל מיני טענות, מענות, למה איחרת, למה? מה איחרת? אני לא איחרתי, הנה קבענו בשמונה ודקה, דקה זה נקרא איחור, בקיצור, הוא לא יכול, אין לו את היכולת בנפש, פשוט, תבין, דבר מאוד פשוט, הדבר הכי פשוט בעולם. היא מצומצמת, היא בלחץ, היא בכל שיודעת מה היא מדברת עכשיו. ותקשיב לה, תקבל אותה. רק תרגיש אותה 10 דקות, רבע שעה. רבע שעה של הקשבה היא כבר בגן עדן. והיא פרקה את הכל, ואתה עשית בעצם פה חסד עצום ונורא. לא יכול לשבת, לא רבע שעה, 15 שניות הוא לא יכול לשבת ולשמוע אותה. ישר הוא עונה, ישר הוא מגיב. זה דוגמה, אבל באמת זה בכל דרכי חיינו. היום כמעט אנשים לא יכולים לדבר אחד עם השני. זה, כמעט כל התקשורת היום זה דרך מסכים, דרך הודעות, דרך מיילים. היה סיפור, זה סיפור אמיתי. היה לפני 2 בערך. יש יהודי בירושלים, ידיד טוב שלי, ויש לשנינו חבר משותף, הוא גר בארצות הברית. אני אין לי הרבה זמן להיות איתו בקשר, אבל החבר שלי מירושלים כל יום שעות, מיילים, כל מיני דרכי תקשורת הוא בקשר איתו. לא יודע, זה כל הדרכים שיש היום. כל יום הם מדברים שעות. הם חברים מאוד טובים. לפני שנתיים הידיד הזה מארצות הברית הגיע לביקור בארץ. הם ישבו במרפסת ליד הבית שלי. הם ישבו במרפסת, היה שם דבר, תמונה, זה ממש, היה סרט, סרט בידור היה צריך לעשות שם. הם יושבים, אחרי שכל, במשך תקופה מאוד ארוכה, הם כל היום מדברים ביחד במיילים האלה, בכל התקשורות האלה, הם יושבים עכשיו ביחד, כל אחד יושב עם איזה מסך כזה, ומדבר עם השני, עם מישהו אחר לגמרי, הם לא מדברים בינם לבין עצמם. עד שזה, הידיד שלי מירושלים אומר לו, תשמע, אני הולך הביתה כדי שנוכל לדבר. אנחנו לא יכולים לדבר פנים מול פנים, אנחנו צריכים לדבר דרך מסכים. אין לנו תקשורת, אין לנו תקשורת ישירה. אנחנו צריכים עכשיו כל מיני מיילים וכן הלאה, רק כדי שנוכל ליצור קשר אחד עם השני. שימו לב, בשנים האחרונות כמעט העולם הולך ומאבד את הקשר הפשוט והישיר לשבת אחד עם השני ביחד, לדבר איזו שיחה נעימה אחד עם השני. היום, יכול להיות שהדור הבא כבר, לא יהיה כנראה גאולה כבר, בעזרת השם יבוא משיח, יחזיר אותנו קצת למקום האמיתי שלנו. אבל אם לא יהיה, אני חושב שיהיה ניסויים דרך המסך. הוא יהיה במדינה מסוימת, היא תהיה במדינה אחרת, עכשיו אפשר לעשות מסך אחד, כולל את הכל, הרב יהיה במדינה אחרת, ויעשו איזה קידושין בדרך הזאת. מה? זה לא רחוק, הדבר הזה. כנראה שזה מאוד יעזור לשלום בית. תראי, עכשיו, מאיפה זה נובע הדבר הזה? כל זה נקרא תיקון היסוד. תיקון היסוד. צריך להבין פה נקודה עמוקה. אדם שהתאוות שלו סוחפות אותו והן מוליכות אותו, מאבד את היכולת לתקשר עם זולתו. זה צער מאוד גדול, הוא לא יכול לשבת. ובאמת, איזה דבר יותר נעים ודבר טוב זה פשוט לשבת ולדבר. שני חברים יושבים ומדברים אחד לשני, לא עכשיו צפצופים, לא מיילים, לא כלום. פשוט יושבים ומדברים אחד עם השני. מה יותר גדול מזה שבעל ואישה יושבים, פשוט מדברים שיחת חברים פשוטה. הוא מבין אותה, היא מבינה אותו בצורה הכי פשוטה. לא עכשיו לעלות לאיזה עולמות רוחניים עליונים. פשוט לשבת ולדבר. הורים עם ילדים. היום אחד מהבעיות הכי גדולות שיש לילדים, זה ההורים שלהם לא מדברים איתם. הילד בא הביתה, או תמונה מצויה. האבא בכלל נמצא באיזה חללית של איזה אתר, והאמא מהפלאפון של בזק לפלאפון הזה, לפלאפון הזה, היא כל הזמן מקבלת טלפונים. ילד בא הביתה, רוצה כמה מילים, דבר עם... אחרי אחד הדברים, ילד רוצה ישר להוציא. יודעת, אמא, אבא, אתה יודע מה היה היום בבית ספר, בחדר, רוצים לספר על החוויות. לילד יש, זה השמחה הכי גדולה. ברגע שההורים לא יודעים לתת את התשומת לב הזאת, צריך לדעת, הילד גודל עם בעיות. הוא לא יודע איך לתקשר אחד עם השני. לכן, היום, אחד הדברים שהדור שלנו צריך ללמוד זה ליצור קשר עם עצמו. ההתחלה שאדם בכלל, לך תכיר את עצמך. אחד הנקודות הראשונות של ההתבודדות, שרבי נחמן מברסלב כל כך דיבר על זה, על החשיבות של ההתבודדות, אז אחד הנקודות הראשונות של העניין של ההתבודדות זה אדם הולך לזמן מסוים, כמה דקות, חצי שעה, שעה, כל אחד, לאיזה מקום שקט, רגוע, וצריך לבוא להגיד שלום. שאדם יגיד שלום לעצמו. באתי לפגוש את עצמי. היום היה לי שיחה בכמה אברכים, דיברנו על זה. אז אמר לי, תשמע, איך אפשר לעשות את זה היום? אתה יודע איזה, כל היום, מהבוקר, עד הבוקר שערז זה רק לחץ, עמוס, עמוס, כל הזמן יש דברים לעשות. אמרתי לו, אתה יודע מי עושה את זה? זה כתוב בתורה. זה המסילת ישרים כותב את זה. פרו, שמשה רבנו בא ואמר, תחיל להאיר את האור של האמונה בעם ישראל, מה פרו אמר? תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. פרו, זה היצר הרע, לא רוצה להביא אותנו למצב של דקה אחת של יישוב הדעת. אנחנו לא מחוברים עם עצמנו. עם מי אנחנו מחוברים? עם צלילים, מראות וצלילים. היום אדם נכנס הביתה, אם הבית ריק, תתבוננו ב-99% מהמקרים מה הפעולה הראשונה שאדם עושה. הוא נכנס לבית והבית ריק. מה אדם עושה? ישר הוא נכנס לאיזה מכשיר, לוחץ שמשהו, או שיהיה מסך פה שנראה משהו, או שנשמע איזה שיר, או שנשמע איזה שיחה, חדשות, לא משנה מה. רק לא להיות לבד. רק לא להיות עם עצמי. זה מיד להוציא את האדם החוצה. מיד להוציא את האדם אל העולם הזה. צריך לדעת, כל זה, זה מרחיק אותנו מהטוב האמיתי שלנו. זה מרחיק אותנו באמת מהנעימות, מהנועם האמיתי, מהתענוג והעונג האמיתי. כל זה, זה מרחיק אותנו מזה. אומר רבי נחמן מברסלב, אחד הדברים הראשונים, זה לא מספיק, אבל זה אחד הדברים היסודיים ביותר. לך תפגוש את עצמך. לך בהתבודדות, לך תכיר את עצמך. לך תראה מה אתה באמת רוצה, מה אתה באמת מרגיש. אחרי זה יש עוד חלקים, עוד יסודות, עוד דברים בדרך ההתבודדות. אבל זה אחד הבעיות הגדולות שלנו היום, זה התקשורת, ההתחברות, ואנחנו לא מתכוונים על דברים עליונים, דברים נשגבים, על דברים הכי פשוטים. פשוט שני אנשים יושבים ומדברים ביחד, יכולים להקשיב אחד לשני, יכולים להגיד אחד לשני, מרגישים טוב בצורה הפשוטה ביותר בשיחה. זה היצר הרע הולך, כל העניין שלו זה לקחת מאיתנו ממש את הדברים הכי יסודיים והכי פשוטים בחיים שלנו. אז כל זה אנחנו צריכים לדעת. אחד ההתחלות זה שנבין, אמרנו בהתחלה שיש זרעים של שושנים שלוקחים מהחנויות. יש פה מבחן של אמת. אנחנו צריכים לדעת, יש בתוכנו, יש בעולם, יש יצרה שיש לנו עבודה ותפקיד להכיר אותו ולחפש את הדרכים הנכונות כיצד להתמודד איתו. ואחד הדברים שהיצר הרע רוצה להביא אותנו, הוא פשוט רוצה להביא אותנו להיות משוגעים. מרוב הריצה והבעילות, הכל זה במתח, הכל בלחץ, כל זה למה? אל תבוא אל עצמך, אל תבוא אל הפנימיות שלך, אל תבוא אל השקט הפנימי שלך. אומר הרמח"ל, שייך על מגדולי ישראל, הוא כתב ספר שהוא יסוד בספרי המוסר, מסילת ישרים. אז אומר הרמח"ל, כל אדם יש לו נשמה. מלבד הנשמה שיש באדם, יש כזה, זה נקרא מקיפים, אור המקיף. אור המקיף זה נשמה שמרחפת מעלינו. היא נמצאת, היא מרחפת מעלינו. אומר הרמח"ל, הנשמה רוצה להתגלות אלינו. מה זה נקרא היא רוצה להתגלות אלינו? היא רוצה לגלות לנו הרבה דברים. היא רוצה לתת לנו השגות, הבנות, חוכמות. היא רוצה לתת לנו הרבה הרגשות מאוד מאוד חיוביים בלב. זה האור, זה הכוח של הנשמה. אומר הרמח"ל, והאדם לא עוצר את עצמו להתבונן אל הנשמה. אומר הרמח"ל, מה אדם צריך לעשות כדי לזכות לזה? לשבת, להרים את העיניים למעלה ולבקש שתתגלה אליו. זה נקרא רגעי השקט. רגעי השקט והשלווה של האדם, שהוא עוצר את עצמו מהמרוץ של החיים. אחד הדברים שהתאוות המיותרות של העולם הזה, אם זה תאוות כבוד, אם זה תאוות ממון, אם זה תאוות אכילה, אם זה תאוות ניוף, זה הכל להוציא אותנו, להרחיק אותנו מהמקום הזה, להרחיק אותנו מהשקט הפנימי שלנו, מהיכולת שלנו להתחבר, עם עצמנו. והוא מכניס, בגלל התאוות האלה, הוא מכניס אותנו למרוץ מטורף. אדם יכול לעלות על הרכבת בגיל 13, בבר מצווה שלו, עד גיל 120 הוא רץ ורץ ורץ, והוא לא יודע בכלל מה הוא רץ. הוא מוליך את עצמו. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר זה, כדי להתחבר, להכיר את נקודת האמת, אומר, זה מה שרבי נחמן מברסלב אומר, תיקח לעצמך זמן מסוים במשך היום. כמה שאדם יכול, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, שב בשקט. שב, תגיד לקדוש ברוך הוא, באתי לפגוש אותך, באתי קצת לדבר איתך, באתי לספר לך מה עובר עליי. וכמה הדבר הזה, שאדם מתחיל לעצור את המרוץ שבו הוא נמצא, איזה שינוי, מיד האדם רואה בחיים שלו. פתאום האדם רואה שמיד כל המציאות הפנימית שלו משתנית. זה רק בחיבור הזה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לקבל, לזכות לגאולה ברחמים וחסדים גדולים. אפשר לשאול שאלות אם רוצים. יש מקום להתייחס. השאלה היא מהותית וחשובה. אולי אני אעזור. ראינו מהמקרה של יהודה, שיהודה בכלל לא התייחס על הצד של תמר. הוא עשה את החשבון נפש שלו. האם יש מקום להתייחס לפעמים גם אולי לטעויות או לדרכי התנהגות של השני? למעשה, לפעמים חייבים לעשות את זה. למשל, אם זה בין חברים, והכי מודגש זה כשזה בין הורים לילדים. האבא יכול להגיד, האבא או האמא יכולים להגיד, כן, אני רואה יש פה איזה בעיה בבית, הילד לא מתנהג בסדר, אני מחפש מה לי בי לא בסדר. בסדר, יפה מאוד, אבל הילד צריך חינוך, צריך לחנך את הילד. לכן כן יש מקום לדבר עם השני ולהוכיח את השני, כמובן. כל דבר במסגרת שלו, במציאות שלו. אבל צריך לדעת דבר מאוד חשוב. זה אחד התורות החשובות ביותר שרבי נחמן מברסלב כתב בספר ליקוטי מוהר"ן. אם אדם לא אמיתי עם עצמו, אין סיכוי שהוא יוכל לדבר עם השני. לא יעזור שום דבר. הוא יכול לצעוק, הוא יכול לטפס על הקירות. לכל היותר, מה שהוא כן יכול לעשות זה, הוא יכול להפחיד את השני. אולי הוא יותר תקיף, אולי יותר גיבור, אז הוא יכול להפחיד את השני. אבל שבאמת השני יקבל ממנו, הוא חייב להיות מאוד מאוד אמיתי עם עצמו. אם אדם אמיתי עם עצמו, אז הוא באמת גם יכול להוכיח את השני. לכן, רבי נחמן אומר, אנחנו לא אומרים להוכיח את השני, אנחנו אומרים להעיר אל השני. להעיר לשני, להעיר לא בעין, באלף. זה בכלל אור, זה להעיר לו. כשאדם אמיתי עם עצמו, הוא ממילא יעיר לשני. לכן כתוב, זה תורה בליקוטי מוהר"ן. אז מביא דברי הגמרא, אמר רבי עקיבא, שחי לפני 2000 שנה, והיה מגדולי גדולי ישראל. הוא אומר, תמהני אם יש מישהו שיכול להוכיח בדור הזה. אף על פי שיש מצווה להוכיח, אמר רבי עקיבא, תמהני אם יש מישהו שיכול להוכיח בדור הזה. למה לא? הוא מסביר רבי נחמן, אם אתה לא מספיק אמיתי עם עצמך, אסור לך להוכיח את השני. אתה רק יכול לעורר בו דברים לא טובים ולא נעימים. לכן, שם הוא כותב את העניין הזה, שהתוכחה האמיתית היא תוכחה באופן כזה שמאירה לאדם, מאירה באלף, לאדם, מה הוא צריך לתקן, אבל מיד גם משמחת אותו. הוא שמח לשמוע את הדברים האלה. מה? נרדין נתן רחו, נכון. נכון. כשמשה רבנו הוכיח את עם ישראל, אז זה דברי הגמרא. אז כשמשה רבנו הוכיח את עם ישראל על מעשה העגל, אז כתוב נרדין נתן ריחו. הכוונה זה לשון משל, שהגמרא משתמשת בזה, שמשה רבנו נתן ריח טוב בעם ישראל בשעה שהוכיח אותם. מה זה ריח טוב? ריח טוב זה הרגשה טובה, זה שמחה. כן, נכון, טעיתי, אני שמח בזה. זה בעניין הזה של התוכחה, זה צריך, זה ממש צריך ללמוד את זה כאחד הנושאים הכי הכי חשובים. כי מתי, מי מאיתנו לא מוכיח את השני במשך היום? כמעט אין מציאות כזאת זה שלא נגיד הערה, ביקורת. ובאמת, אם זה בא ממקום של עבודה של האדם, השני יקבל את זה. הבעיה שהשני אומר, הוא שומע תוכחה. אפילו שהוא לא בהכרח הוא מודע לזה, אבל בנשמה הוא מרגיש את זה. הוא אומר, אתה בא לשפוט אותי? אתה בא להוכיח אותי? תסתכל איך אתה מתנהג. וזה לימוד גדול מאוד איך להוכיח את השני. פעם אמר לי הצדיק שהזכרתי קודם, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי לפני הרבה שנים, אמר לי, אם אדם הולך להוכיח את השני, אחד הדברים לפני שהוא הולך להוכיח אותו, ת, תשב 5 דקות עם עצמך ותראה, תראה, תזהה, תבחין בעצמך שאתה הרבה יותר גרוע ממנו בדברים שלך. כל אחד יש לו את הנקודות שלו. תראה שאתה יותר גרוע ממנו, אחר כך לך תעיר לו. וכשאתה תעיר לו אחר כך, זה כבר עניין אחר לגמרי. ואני אולי נספר מעשה בעניין של תוכחה. החזוני שהיה אומר, אם צריך להעיר, להוכיח את השני, לפני זה תבוא ותגיד לו קודם כל דבר טוב עליו. תגיד לו איזה שבח עליו. ואז הוא יוכל לקבל גם את הביקורת, את התוכחה. לפני כמה זמן סיפרנו, לא זוכר אם פה... מה? לא, לא לחמי לו מחמה של שקר. אתה בא ואתה אומר לבן אדם, עכשיו תשמע, אתה בעניין X אתה לא בסדר. אמת, הוא באמת לא בסדר בעניין X. עכשיו אני שואל שאלה, ב-Y הוא כן בסדר? הבן אדם הזה שחור מכף רגל עד ראש, או שיש לו דברים טובים? לא, נניח שצריך לעשות את זה. אמרנו, אנחנו לא מחפשים אנשים עכשיו ללכת לשפוט אותם, אבל יש מצבים שכן צריך. והדוגמה הכי, הכי, זה בבית, הורים יגידו, לא נחנך את הילדים, זה לא אמת, ודאי שצריך לחנך אותם. אדם יש לו איזה תפקיד, יש לו בעבודה שלו, הוא מנהל, הוא אחראי, הוא צריך להוכיח את העובדים שלו. אומר החזון איש, אתה הולך להעיר לו עכשיו נקודה שהוא ב-X לא בסדר, אבל הוא שחור מכף רגל עד ראש האדם הזה, סתבר שלא. יש לו נקודה טובה? למה שלא תגיד לו גם את הנקודה הטובה? סתם ככה. למה לא להגיד נקודות טובות אחד לשני? מה?
לזכות כל אדם
במידה הטובה וככה. עכשיו... נחשוב, אם נחשוב, נראה שאנחנו צריכים לפעמים להוכיח, אין ברירה. אבל הנקודה הזאת, אני רוצה לספר סיפור, אני לא זוכר אם סיפרנו את הסיפור הזה פה, אני שמעתי את הסיפור הזה מאחד מהאנשי חינוך הכי חשובים היום. אפילו שמעתי שאולי הוא עמוד החינוך של הדור, ככה קראו לו. קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. הוא איש חינוך מאוד מאוד ידוע. היום הוא כבר הקים דור של מחנכים. שמעתי לפני 26 שנה, הגיע אל הידיד טוב שלי, אולי מכירים אותו, הרב גודלבסקי, אז הוא בא אליי והוא אמר לי, תשמע, יש פה קלטת, אז עוד לא היו דיסקים, קלטת. יש פה בקלטת את השיחה של הרב יעקובסון, אני רוצה ששנינו ביחד נשמע את השיחה הזאת. ישבנו ושמענו את השיחה. הרב יעקובסון סיפר על מעשה שהיה שנים לפני זה, והוא היה מורה. היה מורה בתחילת הדרך שלו. והוא חיפש עבודה. יפנו אותו לאיזה בית ספר דתי, טכנולוגי, פה באזור תל אביב, ואמרו לו, יש שם, צריכים שם מורה. בסדר. התקשר לבית ספר, הזמינו אותו לרעיון עם המנהל. כשהוא בא למנהל, המנהל אמר לו, תראה, יש פה כיתה אחת שאני צריך מחנך בכיתה הזאת. אבל אני רוצה להיות איש אמת. ואני אומר לך מה האמת. כל מחנך שהיה בכיתה החזיק מעמד משעתיים עד יום וחצי. זאת אומרת, מי שהחזיק עם הכיתה הזאת מעמד יום וחצי, זה משהו גדול מאוד בחינוך. זה הכיתה. אז הרב יעקובסון אומר, טוב, קצת הרתיע אותי כל זה, אבל פה אני שם. אז אמרתי, טוב, ניכנס. נכנסתי לכיתה, הייתי איתם 5 דקות, בפחות מ5 דקות כבר הבנתי בדיוק מה התכוון המנהל. אומר, ילדים בני 14-15, זה כל אחד יותר בעייתי מהשני. ילדים שבאו מבתים מאוד קשים, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, את התיק שלו. אומר, אחד הדברים הכי קשים, אני אשר ראיתי. הרב יעקובסון מספר איך שהוא גמרתי את היום הזה. לא היה לי נעים לצאת מיד. גמרתי את היום הזה. הלכתי הביתה, הרגשתי לא שייך להיות עם הכיתה הזאת. זה לא, אני לא, אין מציאות שאני אחזיק איתם מעמד. ואז הוא אומר, אבל הרגשתי צער עליהם. אמרתי, זה ילדים. ואחרי הכל ילדים. אז מה, עכשיו גם אני עוזב אותם, יבוא עוד מחנך, יעזוב אותם. זאת אומרת, הם הולכים לגדול פרא. הוא אומר, הרגשתי צער על זה. ואז הוא עשה דבר חכם. אומר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, פניתי בתפילה לקדוש ברוך הוא, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני לא יודע איך להסתדר עם כזה דבר. אין לי מושג. אבל אני מאמין שאתה יודע. אז תן לי את העצה. על עצמי אני לא יכול, אין לי אין לי שום רעיון, אין לי שום דרך. אבל אני מאמין שאתה יכול. אומר, באמת, אחרי כמה דקות נפל לו רעיון. הוא בא למחרת לכיתה, ואמר להם, אמר לכיתה, אנחנו מתחילים את היום בעבודה. כל אחד יוציא דף, אמת. וכל ילד בכיתה רושם את כל השמות של כל הילדים בכיתה, כל אחד אבל חוץ מעצמו. את השם שלו לא רושם, אבל רושם את כל שאר הילדים, ועושה רשימה. בסדר, הם לא הבינו, מרוב תדמה הם עשו את מה שהוא רוצה. אחר כך הוא אומר להם, עכשיו העבודה היא שכל אחד צריך לכתוב לפחות דבר אחד טוב שהוא ראה בחבר שלו. לא משנה מה, פעם אחד הוא נתן לך עיפרון, פעם אחד הוא אמר לך איזה מילה טובה, אולי ילווה לך שקל, לא חשוב מה. אתה ראית איזה דבר טוב, תכתוב אותו. אפשר להוסיף עוד, אבל חייבים לכתוב לפחות דבר אחד טוב. הרב יעקובסון מספר שהילדים מרוב תדמה הם עשו את מה שהוא ביקש מהם. בחיים שלהם לא שמעו כזה מין דבר, אז הם עשו את זה. הם גמרו לעשות את זה, שאחרי זה הוא ביקש מהם, הוא אסף את כל הדפים של כולם. הכל דף היה בעילום שם. מה עשה הרב יעקובסון? הוא התחיל לקרוא את הדפים. דף אחרי דף. אומר, קראתי את כל הדפים, קראתי דף אחרי דף. הרב יעקובסון אומר, נשארתי עם הכיתה הזאת שנתיים. הוא מספר, סיום הסיפור, הוא מספר, עברו שנים, עברו כמה שנים, ביקשו ממנו לבוא להרצות בבסיס של חיל האוויר. הוא בא, מסר הרצאה, אומר, היו הרבה מאוד אנשים, מאות אנשים, אחרי ההרצאה ניגש אליו קצין, אומר, לא זוכר, סגן אלוף, ואומר לו, שלום הרב, אתה זוכר אותי? אומר, אני מסתכל, מוכר לי. אומר, אני פלוני פלוני. אתה זוכר את הכיתה הזאת? הכיתה הידועה, אני מהכיתה הזאת. מספר לו, הקצין הזה מספר לו, אומר לו, תראה, אני רוצה לספר לך עכשיו משהו. אומר, תדע לך, אותו בוקר שעשית את העבודה הזאת, תדע לך, בבוקר הזה אני נולדתי. נבראתי מחדש בבוקר הזה. ואני אגיד לך למה, ככה הוא מספר. אומר, תדע, אתה יודע שאנחנו כולנו לא גדלנו במקומות פשוטים. אומר, תדע לך, מהרגע שנולדתי עד הרגע הזה של הבוקר, מעולם, בחיים שלי, לא שמעתי מילה אחת טובה עליי. אף אדם, לא אבא שלי ולא אמא שלי ולא אחים שלי, אצלנו זה רק מריבות, כעסים, הקפדות, וזה עוד צעקות, זה היה מקרה, זה היה נקרא מצב של שלווה בבית. אומר, בחיים שלי לא שמעתי מילה אחת טובה. אומר, באותו בוקר, פתאום אתה מקריא את הדפים האלה, ואני מתחיל לשמוע שאנשים אומרים עליי דברים טובים. כך הוא אמר, הרב יעקובסון מספר, הוא אומר, באותו בוקר קיבלתי נשמה. עד אז לא חייתי עם הנשמה, קיבלתי את הנשמה שלי. הוא אומר, כל מה שהגעתי וכל מה שעשיתי, שכל החיים שלי השתנו, זה הכל היה מהנקודה הזאת. זה הזכרנו, כי זה למעשה ידוע שזה אחד התורות הכי יסודיות בליקוטי מוהר"ן. שרבי נחמן מברסלב אומר, עד כמה חשוב שאדם ילך עם ראייה חיובית, עם עין טובה. מה זה ראייה חיובית? ראייה חיובית של אדם על עצמו, על החברה, כל אחד, כפי בחינתו, ועל הקדוש ברוך הוא. להתחיל להבין שגם הקדוש ברוך הוא טוב. לא, יש ספר שאומר שצריך לדון את הקדוש ברוך הוא גם לכף זכות. את הנקודה הזאת. נכון. להסתכל על דברים בעין טובה, אומר רבי נחמן, זה החיות הפנימית של האדם. זה אחד מהנקודות החיות הפנימיים שלו.